ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נמצאים בנחמיה פרק ד'. נעשה קצת איזשהו שחזור של העניין. מה ראינו עד עכשיו? אנחנו החלטנו שהשנה עוסקים בספרי ישיבת ציון, ואחרי כמה הקדמות למדנו את כל ספר נחמיה, סיימנו אותו במהלך החורף, והתחלנו את ספר נחמיה, וראינו שנחמיה עמד לפני המלך, הוא היה סתם משקיף, אני רואה שנחמד אותו. מה זה בסוף הוא מורה כמה מילה? זה נראה נחמד מאוד. בן איש קלאסי זה נראה לי. אז מה, כל הבן איש שמדבר, בני סורר ומורה? בידע,
מכנסיים קצרים,
מכנסיים קצרות זה נושא בקיש בישיבת הכותל, ולא היום, אבל בזמננו כבר נכון.
אצל
העמדה למי שהיה הולך עם מכנסיים קצרות, השם ירחם.
גם בחדרים?
מה זה?
גם בחדרים?
אלא בחדרים, בבין הזמנים, בטיולים, הולכים לים. אבל לא זה הנושא שלנו כרגע, אנחנו בספר נחמיה. אז התחלנו לראות בספר נחמיה, אמרנו שנחמיה מגיע לארץ הרבה שנים אחרי שכבר בית המקדש בנוי, והסברנו, ניסינו להסביר את הבעיה. גם כשבית המקדש היה בנוי, ירושלים הייתה מוזנחת. הייתה מוזנחת ומוזנחת מאוד. אין חומות, אין מפעמים, אין שום דבר. והשיעור האחרון שלנו, לפני יציאתנו לבין הזמנים, שאני מקווה שעבר כולם לטובה, השיעור האחרון היה איך בונים את החומה. כל אחד, אתה אומר, קני איתן לי עוד איזה בין הזמנים. אז...
לא
מצטרך, אני
חושב
את הזמנים. מה זה?
איך לא מצטרך
בין הזמנים? הרבה. אבל הרבה אמר פעם לא טוב. הוא אמר שבעה שיצא לפנסיה הוא כבר לא נהנה בבין הזמנים. בין הזמנים יכול להיות מי שהזמן אצלו הוא זמן. זה מאוד נכון. זה הרגשה של הטלפונים ממשיכים, הכל זה, אבל זה משהו במקום אחר. בכל מקרה, דיברנו בפעם הקודמת הרבה מאוד על העובדה שכל משפחה, כל אחד קיבל חלק בבניית החומה. זו הייתה המשימה של נחמיה. נחמיה מגיע, הוא רואה שהכל פרוץ, הכל שבור, הכל כזה מסכן ונידח, והוא לא... אז הוא מכנס את כל האנשים, הוא עושה אותם, וראינו את הקטעים, אם אתם זוכרים, ילנו את המפה, איך בנו את זה, איך עשו את זה וכו'. יש חומה לירושלים. עכשיו, צריך להבין שבימי קדם, עיר שלא הייתה לו חומה, זה כלום, זה כאילו שאתה גם בבית בלי דלת. כל אחד בא, נכנס, יוצא, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ואם ירושלים זה פנטרין של מלך, אם ירושלים זה מקום שיש לנו מקדש ויש לנו הכל, אז זה עיר שצריכה להיות מאוד, מאוד משמעותית ומאוד תופסת מקום. זה פחות או יותר מה שראינו. תראו את הפסוק האחרון בפרק ג', ונבנה את החומה ותיקשר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשות. זאת אומרת, מה שקרה שכולם הצליחו בדבר הזה, זאת אומרת, ויהי לב לעם לעשות, והם הצליחו, בנו חומה וכולי.
אז מה היה
גודל
היקף החומה הזאת?
מה היה היקף החומה? מופיע בדף המקורות שחילקנו בפעם הקודמת, מופיע היקף החומה, אתה יכול לראות אותו פה, זאת אומרת, הגודל של ירושלים בימי בית שני, לא יודע מה זה אומר לנו היום, אבל עשינו פה, אני לא יודע מה זה היום יחסית ל...
הצלבים של החומה שנמצאים פה קרוב לישיבה זה פשוט?
זה הגודל. זה הגודל של, של חומת ירושלים בימי בית שני. אני לא יודע מה זה אומר היום מבחינת ה... תראה, יש לנו את חומת נחמיה, יש... יש היה לנו פה ויכוח, מי יתווכח? מה? יש לי גם חשבונות, זה לא יכול לחליטה. היה לנו פה ויכוח בשיעור הקודם, החומה שנמצאת, החומה שנמצאת בזה זה בית ראשון? בדקת.
הרב מציע לעשות עם השיעור.
אני חושב, בעצם זה לא יפה שנגיד שאני חושב כי צריך לבדוק את זה. מתי ירושלים הייתה יותר גדולה? האם בזמן בית ראשון או בזמן בית שני? יש למישהו איזה מידע בזה? לא התבוננתי בזה, אני לא זוכר כרגע. מתי ירושלים הייתה יותר גדולה?
בית שני.
בבית שני?
אני חושב שזה לומד מראה את החומה הזאת, שהחומה של החשמונאים. החומה הזאת שאנחנו
קוראים
לה
ישיבה, זאת תקופה חזקיהו. כאן יש סיור של חומה הרבה יותר גדולה. טוב, בלי נדר, נתון שיעורי בית, ומיד עד שבוע הבא בסייעתא דשמיא ניתן תשובה לשאלה הזאת. אבל בכל אופן, מה שקרה כאן, הלכו ובנו את החומה, ואני אומר שוב, אנחנו מדברים כמה עשרות שנים אחרי בניין בית שני. אבל הבית השני היה מוזנח, כי תארו לעצמכם שפתאום פה יש את בית המקדש, וכל העסק מסביב פרוץ ופתוח ומוזנח, זה חסר משמעות לגמרי. אז נחמיה, כשהוא מגיע, הוא מבין, וראינו את עובדת היותו, שר המשקים, הוא מתייצב בפני המלך, והוא אומר שיש ביזיון גדול, והוא רוצה לתקן אותו. אתם זוכרים? אני מניח שאתם זוכרים את תחילת... תחילת הפרק, מה ראינו שם בתחילת פרק ג' סלם, בתחילת דרג ב' ועשה את היין והתנה למלך ולא הייתי רע לפניו ויאמר לי המלך מדוע פניך רואים ואומר למלך עיר בית קברות אבותי חרבה ושעלה וכלו באש. המקדש בנוי כבר, הצרת כורש כבר יכול עסקנו בזה הרבה בחורף. מה כלל אין הצרת כורש? האם הצרת כורש מדברת רק על בניית בית המקדש, או הצרת כורש מדברת על כל העסק שמסביב? וראינו שתי גרסאות להצרת כורש, הגרסה של היהודים והגרסה שנמצאת בגנזת המלך הפרסי, וראינו את ההבדלים בין הדברים האלה, אפילו בשפה, זה כתוב בפרסית, זה כתוב בעברית, זה כתוב בקיצור, זה כתוב באריכות, אבל כל העניין כדי באמת לתת ליהודים איזושהי הזדמנות לבוא ולעשות, ניתן לעצמנו, נותנים לך רשות לבנות בית חולים באיזשהו מקום. אבל אין מערכת של כבישים, אין מערכת של חשמל, אין מערכת של תקשורת, אין זה, מה אתה עושה עם בית חולים הזה? אז אפשרו לך לבנות בית חולים, אבל בית חולים מצריך תשתיות. אתה צריך כבישים להגיע אליו, וחשמל, ותקשורת, ובקיצור, מערכות שלמות כדי שכל העסק הזה יעבוד. אז זה שיש פה בית מקדש, זה עוד לא עושה כלום. אם העיר תהיה כפי שצריך וכפי שראוי, אז ממילא יש סיכוי שהדבר הזה יתקדם.
למה שלא,
בזמן
שלא
נתנו לבית המקדש,
לא
נתנו
אותה
דרכים לכל הדברים הזה? בגלל שלא נתנו להם. חלק מהדברים האלה ראינו בספר עזרא, וחלקם בספר נחמיה, אמרו חבר'ה, זה מה שקיבלתם ראשון. תבנו את הדבר הזה. עכשיו, למה אני משתוקק ללמד את ספרי ישיבת ציון? בונים איזה בית ואיזה התנחלות. מה זה מעניין את האמריקאים? היישוב עומד כבר, למה כל העולם מזדעק לדבר הזה? מה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו? שיש שונאים של עם ישראל, חלק אומרים שאמן הוא במסגרת הזאת, ראינו כמה מילים מקבילות בין מגילת אסתר ובין הדברים האלה, זה פחות או יותר באותה תקופה, זה מפריע, אתה קיבלת בהצהרת כורש ששוב לבנות בבית המקדש, בנית בית המקדש עזוב ירושלים, אל תעשה שום דבר. אבל תשמע, זה כבר ירושלים, יש כבר יישוב, מה נפקא מינה? לא?
הם לא הבינו את זה?
מה זה?
הם לא הבינו את זה
בגלל
שהם נתנו להם כאילו
את הישובים במקדש? הבינו את זה, אבל כשזה קרה בפועל זה הרגיז אותם. כי הם הבינו שהיהודים תופסים פה מעמד מחדש, וזה הפריע להם. אני אומר, גם היום, אתה רואה כל מיני דברים בונים ברמת שלמה, שכונה ענקית. לא, הוסיפו עוד כמה בתים, מתחילים, מתעסקים עם זה, אני לא יודע, כאילו שזה, אני באמת שואל את עצמי, אם זה מישהו פה מבפנים עושה את זה או מבחוץ, מה זה מעניין את כל העולם? באמת מה זה מעניין? לא מצליח להביא את הדבר הזה, אלא הפשט הוא שמבינים שככל שאתה עושה יותר ויותר ויותר, אתה קונה אחיזה, אתה קונה עניין, וזה בדיוק מה שקורה פה. עכשיו, מה שקורה פה מגיע למצב, ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים, כי עלתה הרוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד. זאת אומרת, לעולם יש לנו גיחסים קטנים שבוחשים בכל מיני דברים. והם, כל עוד שנת בנות המקדש, אז אמרו, טוב, זה משהו דתי, מי שרוצה יבוא יעשה וכולי. אבל אם מתחילים לבנות את חומת ירושלים, אם העיר הזאת הופכת להיות חזרה מסוס פבל, אם העיר הזאת מתחילה לקבל את היופי שלה ואת המרכזיות שלה ואת המשמעות שלה, מה יהיה תפקידנו בכוח? אנחנו שונאים את היהודים, איך אנחנו יכולים לאפשר שדבר כזה יקרה? לא צריכים בעינינו. אז יש כאן תיאור. בית המקדש עצמו, אין להם ברירה כי יש הצהרה של כורש. אבל מחוץ לבית המקדש, מה שאנחנו יכולים להפריע, בוא נפריע. לא, אבל אני אומר, תחשוב על זה, כמה הדבר הזה הוא אקטואלי היום. אם אתם זוכרים, אני לא יודע לפני כמה שנים זה, מה קרה כשהתחילו לבנות בהר חומה? בסדר, אבל זה התחלה. אם אתה מתחיל כבר לבנות ולבסס את מערכה, אז אתה תלך ותגיע ותעשה שגם הם יכולים לבנות. תחשוב היום על המון שכונות, המון שכונות הן שכונת רמות. היום לא היו נותנים לבנות אותה בכלל. תדי קולק עשה את זה בלי שאף אחד ירגיש, בלי שאף אחד ידע, בכלום רמות אשכול. זה הכל כביכול, זה בנוי על אותם אדמות שבנויה עליהם על חומה, בדיוק אותו דבר. אדמות שעד מלחמת שש לימים, ממש ובימים אלו לפני 48 שנים, על זה התנהל כל הסיפור הזה, שכונת גילו. 40,000 ילדים קרים בגילו, אני לא יודע כבר, פסגת זה, בגבעת זה, שזה כבר כאילו רחוק. אז כל הדבר הזה, כשאתה עושה עוד ועוד ועוד, אז אנשים מבינים שאתה קובר פה איזה שהם עובדות בשטח. אז זה מה שאומר לנו כאן הכתוב אומר לנו, ויהי כאשר שמע סנבלת, זאת אומרת, זה חבר'ה יהודים, זה חבר'ה שהם חבר'ה גויים, חבר'ה יהודים, שהם כל מיני דברים מפריעים להם, סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים, תראו מה זה, מאיפה מגיעים לדבר הזה? כי עלתה הרוחה, זאת אומרת שנבנתה החומה, וממילא העסק מתחיל להיות משמעותי, כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד. עכשיו, אנחנו מונים פה ממש את צוררי היהודים. האנשים הללו הם אלה שמפריעים לה, היהודים מפריעים להם, והם הם בהחלט מנסים להפריע בכל מה שהם יכולים. אפשר לראות את זה בנחמיה בפרק ב' פסוק י', וישמע סנבלת החורני וטוביה העבד העמוני ויראה להם רעה גדולה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. איך ממש צרי יהודה ובנימין הם אלה שמחוללים את כל הצרות ואת כל העניין, ומונים לנו כאן איזשהו מעגל גיאוגרפי, אשדודים, המונים, כל החברה האלה מאוד מאוד כועסים. על מה הם כועסים? כי עלתה ארוחה לחומת ירושלים. אומר אבן עזרא, עלתה ארוחה בעבור אריכות הימים. זאת אומרת, זה הולך להיות מבנה של קבע. זה כבר לא איזה אוהלים מסכנים, אלא הולך להיות פה יישוב כמו, כמו שצריך. והדגש הגדול פה, וזה סתם מידה שצריך לעבוד עליה, המידה הזאת של צרות עין. זה לא משהו שיפריע להם באופן אישי. זה יפריע להם של יהודים טוב. הרבה פעמים הרוב היהודי משופע בזה מאוד מאוד, הרוב הרי בנוי בצורה מטורפת, וכל אחד מוסיף לעצמו ועושה וכו'. הרבה פעמים אנשים הולכים לספר, זה לא מפריע להם, אבל מפריע לנו שלי יש יותר. זה צרות עין. כשזה מפריע לאדם, אז זה לגיטימי שהוא יבוא ולהתגונן. אבל כשזה לא מפריע לך, מה אכפת לך לשני טוב? אתה לא יכול לעשות, אבל שני יכול לעשות שיעשה, שיהנה לחיים. מה צריך להצטער בדבר הזה? אז אין לכם כתבים, שרי יהודה ובנימין, זה לא מגיע אליהם. לא גירשו אותם מהבית, לא שאין להם איפה לגור. מפריע להם שליהודים טוב, וממילא הם מבקשים, לעשות את הדבר בצורה כזאת. עכשיו צריך להבין שיש לו דבר הזה גם משמעות הלכתית. הנושא הזה של חומות ירושלים, יש לו משמעות הלכתית. זה מופיע גם, גם בספר ירמיהו. בספר ירמיהו תפתחו בלמ"ג ו'. ירמיהו למ"ג ו', אפשר לראות ירמיהו למ"ג ו', כתוב על ירושלים, הנני מעלה לארוחה ומרפא ורפאתי וגיליתי להם עטרת שלום באמת. הקדוש ברוך הוא אומר שירושלים היא כמו גוף חי, פועם, מעלים לארוחה, זאת אומרת מעלים לרפואה, מטפלים בה, עושים לה את כל מה שצריך וכו', ויש איזושהי נפקמינה לנושא של חומות ירושלים. תראו בדף המקורות שלפנינו במקום מספר אחד, ונפול מחיצות. זה גמרא בבבא מציע, מצוין כאן המקום שלה. פירוש רוב המחיצות דעת ינפים מקצתה, אף על גם נעשו לטלטל בשבת, מכל מקום מיקרא מחיצה לעניין אכילת מעשר בקודשים קלים בירושלים. כדאמרין על ראש פרק אילו דברים בפסחים, דהאיש מעת דעילה, יש שאלה מאוד מעניינת, מה קורה כשערב פסח חל בשבת? האם מותר לשחוט את קורבן פסח בשבת? ערב פסח חל בשבת. זאת אומרת, לא כמו השנה. השנה ליל הסדר היה בליל שבת, כאשר ליל הסדר במוצאי שבת. זה קרה אחרי הרבה הרבה מאוד שנים בשנה של מלחמת יום הכיפורים, בתשל"ד, ואז בתור ילד בתיכון, אני זוכר את זה שהתפלבלו על זה, כי הרבה הרבה שנים אחורה זה לא היה, ומאז זה מצוי בתדירות, זה קורה מדי פעם. אז כאילו היום בעידן הכלים החד פעמיים וכולי, אנשים יכולים לדמיין לעצמם מה היה אז כל כך מסובך להתארגן בליל שבת לחמץ, במוצאי שבת לפסח, ובצבא ובכל המקומות זה הייתה, יצאו הספרים, ממש למדו את כל העסק, כי הרבה מאוד שנים אחורה זה לא קרה. אני חושב שזה גם אמור להיות בעוד שנתיים. בעוד שנתיים אמור להיות ערב פסח בשבת.
אתה יכול לדבר על 18 שנה
או שזה? מה?
לא,
לא, לא, זה לא קשור למחזור של 19 שנה, יש את זה באיזשהו סידור של הדבר. אז הגמרא שבשבת שואלת, הגמרא, ועל זה הפסוק מבוסס, האם מותר לטלטל את הסדקים כדי לשחוט את קורבן פסח בשבת, כאשר ערב פסח חל בשבת? אז כתוב שם, דאי שמעת את הדעילה, צריך להעמיד אחר שנפרצו בפרצות, לכך לא היו יכולים להוליך סכיניהם בשבת לעזרה לשחוט פסחיהם. בקודם שנפרצו, היו מותרים לטלטל, כדי אמר רבי יוחנן, ירושלים היא מלא דלתותיה נעולות בלילה, חייבים עליה משום רשות הרבים. ואף על פי כן, בלילה היו אוכלים פסחיהם. זאת אומרת, זה לא סתם שבנו חומה לירושלים, זה גם כדי להפוך אותה לרשות היחיד, חייבים, זה גם כדי להפוך אותה למקום שמותר לדלדל. אני פותח את הסוגריים שלא נעסוק בהם כרגע עכשיו. בהרבה מאוד מקומות ירמיהו אומר שכל הגלות וכל החורבן על חילול שבת, על שמתגלים בשבת ועושים דברים בשבת, הרבה מאוד העניין של שמירת שבת תופס מקום בחורבנה של ירושלים. אז פה בונים את החומה, עושים את העניין הזה, ולכאורה הכל נראה מאוד נחמד. אבל זה לא נראה נחמד, כי מה הם עושים? ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לא תורה. זאת אומרת, הם מחליטים, תורה הכוונה היא להשחית, לשבור, לקלקל. הם מחליטים לבוא ולעשות מעשה בפועל. רש"י אומר, ולעשות לו תורה, לעשות לו בבניין החומה קלקול והשחתה. זה המטרה של העניין הזה. המלבין מדבר על מציאות אחרת, מבואר שהתייראו ללחום בדרך מלחמה, רק רצו להטות את בני ירושלים ליפול עליהם פתאום והם לא יישמרו מפניהם. זאת אומרת, לעשות לו תורה להפתיע אותם, זאת אומרת לעשות איזשהו תרגיל כדי שכל המציאות תבוא ותשתנה ויהיה פה משהו אחר. הרלב"ג מסביר בצורה אחרת לגמרי. הרלב"ג אומר ש רוצה לומר לעשות לעם ירושלים תורה, שיתו אותה, שלא ידעו שהם רוצים להילחם בהם ולא ישמרו מהם ויהרגו בזאת התחבולה, כי בזולת זאת התחבולה לא יאכלו להם, כי הם רבים ועמהם גם כן יד המלך. מישהו שאל את זה קודם, הרי בכל מקרה הייתה הצהרת כורש, אז מותר ליהודים לחזור. אז זה נכון, אבל בוא נתחיל להוציא להם את האוויר בגלגלים, בוא נתחיל לעשות להם הפסקות חשמל, כאילו נעשה להם דברים שפורמלית הכל בסדר, אני מרשה לך לבוא ולבנות וכולי, אבל יש לו שנקרא להציג, לעשות אינטיפאדה. זה לא מלחמה שצבא צריך לצאת למלחמה ולפגוש משהו, זה להתחיל להתעסק בכל מיני הפרעות ולעשות להם תורה. זה מה שהם רוצים לעשות. הם מבינים שהמלך נתן להם רשות וסמכות, הם לא יכולים לבוא ולבטל את העניין הזה, אבל מצד שני לעשות צרות, כל אחד יכול. כל אחד יכול לעשות צרות, וזה דברים שאנשים חלילה מתנסים בהם בחיים. אז ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תורה. אין ברירה, מה עושים? נחמיה נוקט בשני צעדים מקבילים. מה היהודים עושים? תפילה ומלחמה, זה מה שהיהודים מכירים. ונתפלל על אלוקינו, נתפלל תפילה, ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. זאת אומרת, לא סומכים רק על הנס, אלא מחליטים שכנגד צרי יהודה ובנימין, צריך, אלה שמציירים ליהודה ובנימין, צריך להעמיד איזשהו כוח, איזשהו עניין, איזשהו דבר.
ויום...
מה?
אולי צריכו לעזור אותם.
כי למה שנים, כבר
יכולים
לעזור
אותם.
ולבואי להם
בפתע. אבל
בשביל כתוב זה לא... כן, כן, בסדר. בוא נראה מה קרה בפועל. ויומר יהודה, הכוונה היא בבית יהודה כמובן, בית יהודה, שבט יהודה, בית יהודה, כאשר כוח הסבל, כוח הסבל, או כוח הסבל, או כוח הסבלים. כאשר כוח הסבל, והפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. מכירים, אני בטוח שכל אחד מכיר. אנשים מקבלים מוטיבציה, פתאום המוטיבציה נשברת, וכל ה... זה כמו האוויר שיוצא מהוונטיל, ככה פתאום הכל היה מנופח, הכל היה טוב. זאת אומרת, בן, יש הצהרת כורש, יש התאהבות, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, הצרות כאן, בכל מיני כיכרות וכל מיני דברים, בא יהודה ואומר, מה עכשיו מתחילים לעשות לנו צרות עוד פעם? קשה כוח הסבל, אין לנו כוח יותר לשחות. בנינו, עשינו, מה עכשיו אתם יכולים לשבור לנו את החומה? אנחנו עוד מצליחים להתמודד עם זה, להביא חול מפה, מלט מפה, מה מפה, בנים מפה, אין לנו כוח לכל העניין הזה. קשר כוח הסבל ויעפר הרבה, זאת אומרת הרבה מאוד עבודה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. זאת אומרת, אין לנו כאן איזושהי מציאות, וכמובן שכל אחד רוצים שהנפילה היא לא נפילה גופנית, אלא היא נפילה רוחנית. יש פה משהו שהוא פועל בדבר הזה, ואפר הרבה, זאת אומרת, אי אפשר להגיע אל האבנים, האבנים מכוסות בהרבה מאוד חול. חשבתי שמאוד מאוד מתאים להיפגש פה עם הכוזרי במאמר השני, מאוד מאוד ידוע, במקום מספר 2. אחרי מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אומנם חטא זה הוא אשר בגללו להתקיים הייעוד אשר יעד עלינו על הבית השני, רוני ושמחי בציון כי הנני בא ושכמתי בתוכך נאום השם, כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה, כמו בית ראשון, עם שלמה המלך, שיא עליו שלמותה, הידע ושלמותו, הימים האידיאליים של עם ישראל, חוץ ממה, כמו הימים שהיו ממתן תורה אחרי כאלה. זה הזמן האידיאלי של עם ישראל, בית ראשון, בתפארתו, חוגגים, עושים וכולי. אבל מה קרה? כל זה קרה, אילו נעים כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפיצה, אבל רק מקצתם נענו, ורובם החשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא יתפרדו ממשכנותם ומישכן. מכירים את זה גם היום, למרות שאנחנו מכירים גם היום תופעות הפוכות. אני אומר, כמה כסף יש ליהודים בעולם, אז למה שזה באים לארץ? אנשים חיים, כל אחד, אני גם לא יודע אף אחד. אני לא רבי יהודה הלוי, ואני לא זה, אני לא אומר לאנשים, תבואו, תלכו. אני חושב לעצמי, מה זה משפחה שצריכה לעקור את עצמה ממקום ולבוא למקום אחר? זה לא פשוט. זה לא תאמין שעושים אותו ברגע אחד. ויתכן כי הזרע גז שלמה ואמרו בשיר השני, אני עם שינה ואני מיהר, קינה את הגלות בשם שינה, ונחדת הנבואה וקרבה בשם לב ער, ובאמרו כל גדודי דופק, כי בין התחייה אשר יקראים העניין לשוב לארץ, הדינים שרושים מתי הם כינות השכינה, היוצאת מצל תורת המקדש, פשטתי את חוט תנתי מורה נתעצלן וישמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מנחות רמז ועזרה, הפוצר בהם, מפציר, ולנחמיה ולנביאים האחרונים, סוף דבר, רק חלק מן העם נענה ברגל שלם. ולכן גמלם האלוה כמחשבת דיבם, ונתקנו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט איתורתם, כי העניין האלוקי, תראו מה זה, כמה אנחנו מרגישים את הדבר הזה. האם אני בא לתפילה עם חשק ומוטיבציה, או אני בא לתפילה כדי לסמן ואי פללתי? אני בא לזמן, אני בא לסדר, כמה כוחות צריך לזה, זה קשה מאוד. קשה מאוד, זה לא עניין תכף, נשמע עכשיו כולם ללמוד. מה זה, זה רוצים על תחום מתחילים ללמוד? זה לא עובד ככה, זה איזושהי מתעוררות, זה איזשהו מכלול של דברים. איך אדם חי, מה מעניין אותו, מה העולם הרוחני שלו, במה הוא עשו בשעות הפנאי, מה הוא, איך הוא פועל, וכל הדברים האלה זה מה שהוא אומר פה. כי העניין האלוקי אינו חל על האדם כי לפי מידת הכנת האדם, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. זה כמעט כל דבר. אם מתאמצים בבית להתכונן לשבת, מארגנים את הבית, מנקים אותו, מבשלים, מכינים בזה, אז השבת הזאת בבית תהיה מרוממת, כי עושים את כל הדבר הזה. אם אומרים, טוב, זה לא משווה, זה לא חשוב, ניפול על ניפול נעשה, זה נראה בהתאם. כל אחד מאיתנו מכיר את זה. ולכן, העניין האלוקי נוכל על האדם כי לפי הכנת האדם. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו בלבב שלם, כי אז הוא היה התברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנחנו אומרים את תפילותינו השתחוו לעם קודשו, השתחוו לאדון מוגלב, המחזיר שכינתו לציון, כי כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנחנו אומרים דברים אלו דומיהם, כאשר היבות הבצדק שם הכוזרים. זאת אומרת, כשהתפילה היא כצפצוף התוכי, צפצוף הזרזיר, זה בהתאם, יש בזה משהו מאוד 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 מיוחד בהרגשה הזאת שהרוח נפגמה, קרה פה משהו קשר כוח הסבל, אין לנו כוח יותר לכל העניין הזה. אנחנו ממשיכים הלאה. כנראה שהיו לנחמיה כל מיני ידיעות, וימות שרנו לא ידעו ולא ימו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנו וישבטו את המלאכה. זאת אומרת, כנראה שנחמיה היה לו איזשהו מודיעין, והוא ידע מה הם חושבים ומה הם רוצים לעשות, והוא מתחילות פה כל מיני הזעות. ויהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם ויאמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשובו עלינו. זאת אומרת, מכל המקומות תשמעו, מי ילחם לכם? תיזהרו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מסירים את היהודים, הולכת להיות מלחמה, רוצים לשבור את החומה, רוצים להפריע, רוצים לעשות כל מיני דברים, וכנראה שבמסגרת ההתיישבות היהודית בירושלים, וגם זה דבר שאנחנו יכולים לראות אותו היום, חלק מהיהודים ישבו ליד הגויים, והגויים באו והזהירו אותם, תשמעו, מי בישראל אתכם? מה היה בפרעות תרפ"ט בחברון? אמרו ליהודים, הולכים להרוג אתכם. אמרו, לא יכול להיות, הם כאלה חברים שלנו, הם כאלה, מה זה יכול להיות? מה פתאום? מה מישהו יעיז להרוג אותנו? אנחנו הרופאים שלהם, אנחנו הבנקאים שלהם, אנחנו עוזרים להם, מה פתאום שזה יקרה? אז באים בעשר פעמים ומזהירים את היהודים בכל העניין הזה, והעמיד עושה לחמיה איזה מעשה, והעמיד כתחתיות למקום. יש פה איזה, כמובן שהביטוי הזה עשר פעמים, כל אחד שומע פה שזה ביטוי שחוזר על עצמו, המלבי מדבר, ואמרו פעמים הרבה, ממקומות רבים, זאת אומרת, הדגישו מאוד מאוד את הנקודה הזאת, וכאן מתחילה התגוננות של אנשי ירושלים. מה הם עושים? נחמיה אחראי על העניין הזה. והעמיד מתחתיות למקום מאחורי לחומה בצחיחים, והעמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רמחיהם וקשתותיהם. והערב העקוב אמר אל החורים ולסגנים וליתר העם, אל תראו מפניהם את השם הגדול והנורא, זכור ונחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. חבר'ה, המלחמה היא על בית. אנחנו לא נלחמים פה על אימפריות, אנחנו לא נלחמים פה על כיבוש, אנחנו נלחמים פה על הבית, על הילדים, על האנשים, על עצמנו, אנחנו הולכים ונלחמים על הבית. יש כאן תיאור של התגוננות, זאת אומרת, המשפחות מתארגנות כמו צבא, עמדות שמירה, נשקים שהיו להם, כל מיני מוצבונים כאלה קטנים שבנו אותם, והם רוצים לתת איזושהי עוצמה. אנחנו מונים פה את כל כלי הנשק שהיו באותם ימים, ושימו לב, אני חושב שגם בפסוק ז' וגם בפסוק ח', התבוננו טוב, תגידו אם אתם מסכימים איתי, בפסוק ז' והעמיד את העם למשפחות, בפסוק ח', על אחיכם, על בנותיכם, נשיכם ובתיכם, זאת אומרת, יש כאן הדגשה מאוד משמעותית של המשפחה. זאת אומרת, איך כתוב שם בשיר, אין לנו ארץ אחרת גם אם הבתים בוערת או משהו כאין זה, זאת אומרת, זה המציאות שלנו, אנחנו בזה צריכים להיות, אין לנו שום אפשרות אחרת, ואנחנו חייבים להילחם על הדבר הזה, ההזכור הזה של המשפחה. תראו לרגע את הרמב"ם במקום מספר 3 בדף שלפנינו, מייאיש הילד ורח הלבב כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה יישאר מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, וידע שהמיוחד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ינחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערב במלחמה ומביא לעצמו עובר בלא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תארצו מפניהם, ולא עוד אלא שכל בני ישראל קלעים לצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחד כלבבו, והרי מפורש בקבלה וכו' וכו'. זאת אומרת, רואים את הזיקה בכלל בישיבת הכותל, זה מורשת קרב. אנחנו זכינו להגיע לישיבת הכותל שנתיים אחרי מלחמת יום הכיפורים באלול המדבר, המלחמה הייתה בתשרי ל"ד, וכולם עכשיו ערב יום הזיכרון היה לך מאמר, יש אחד מעלוני שבת ישראלי, אז הייתה כתבה שם ברב שמואל אורלן שלמד במחזור הראשון שפשוט להקיד הנתניה, אחרי זה למד בקרן ביפנה בישיבת הכותל בחברון וכו' וכו', ומחד האוכל הישן של הישיבה שאנחנו שנים רבות זכינו לאכול בו בבתי מחסה, היום שם סניף למטה בקומה מתחת לבית ספר, שם הרב רב שמואל אורלן, כשהם קיבלו את הצווים ביום הכיפורים, טעמו משהו ויצאו לדרך, הוא עמד, עשה שקט ויקרא את הרמב"ם הזה. ומאחר שיכנס לקשרי המלחמה, הוא היה בחור עבד, לא ייתן דעתו לא באשתו ולא בבנה ולא בזה, אלא ידע שהשם עושה מלחמה וכו' וכו'. ממש תקריא את הרמב"ם הזה. ועל זה גדלנו פה בישיבה, אז אני אומר, זה כבר עוד מעט, זה למעלה מ-40 שנה, אבל אז דיברו בזה הרבה, באיזה התפעל, צריך יוצא למלחמה, מה הוא עושה? הוא מקריא רמב"ם. אפרופו לעניין הזה, נפטר לפני שבוע הרב ליכטנשטיין, כשהצווים האלה הגיעו לגוש, אני אומר, סתם להתבונן בגלותם של אנשים, זכיתי לקרבה מעניינת, ב-15 השנים האחרונות, הרב ליכטנשטיין, תכף לא הכרתי אותו, וגם עליו סיפור, הבחורים רצו להתפרק ממנו, לא מצאו אותו. מוצא יום כיפור תשע"ד בדלת, נמצאים בגוש, אני חושב שזה אותו אוטובוס שעבר מירושלים, מהר ציון וכו' וכו', ונסע, הרי בזמנו מי שהציל את הרב שגר מהשרפה זה הרב מדן, גם הוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה, מאושפז כבר איזה שבועיים, שהיה מצדק, שזה חלדה או משהו. אז לא מצאת הרב ליכטנשטיין. מה עשה הצדיק הזה? הוא שמע שיש מלחמה, הוא הלך לחפש במחסן של הישיבה גמילי נייר טואלט ונתן לחבר'ה שהם יוצאים. כי הוא ידע שבצבא, לא יודע, כבר אז היה בצבא בעיה עם העניין הזה. זה מה שעושה יהודי בסדר גודל כזה. תחשבו מה זה, לחשוב על הדברים הקטנים. אז הוא הלך לחפש במחסן של הישיבה הזה, והוא נתן לי כמובן, הוא התנצל, לא ראיתם אותי, אני הלכתי להוציא זה וזה וכו' וכו'. אז מה המשמעות של להתכנס לקשרי המלחמה? מסגור סוגריים נמשיך הלאה. ויהי כאשר שבו אויבינו, כי נודע לנו, הווה אומר, נסתלק גורם ההפתעה. הם רצו להפתיע אותנו, תראו עד כמה אנחנו יכולים ללמוד את הדבר הזה בצורה מעשית, עד כמה זה רלוונטי אליהם, הדברים האלה. זה הכל דברי נבואה, דבר השם בתנ"ך, כל דבר הוא רלוונטי אליהם. אבל מה כתוב פה? ויהי כאשר שבו אויבינו, כי נודע לנו, זאת אומרת שמה? שאנחנו כבר יודעים ושום דבר לא יעזור, ויפר האלוקים את הצטן. זאת אומרת, הדגשה לא של הצלחת התכסיסים, אלא של עשיית הדשמיים. מה שהצליח זה עשיית הדשמיים. ויפר האלוקים את הצטן, ונשוב כולנו אל החומה היא של מלאכתו. והיא מן היום ארור. ההסדר הראשון מופיע בפסוק שלפנינו. כאן ניסו את ההסדר. מה כתוב פה? ויהי מן היום ההוא חצי נערי עושים במלאכה וחצי המחזיקים והרמחים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה. זאת אומרת, יש פה איזה חלוקה, חלק במלחמה, חלק עוסקים בדברים אחרים, איזשהו שילוב, הבנה שכדי שמה שיצליח צריך לבוא ולפצל את הכוחות. אלה יושבים ללמוד, אלה שומרים, אלה שומרים, אלה יושבים ללמוד, עושים את כל הפעולות ואת כל הדברים בצורה מאוד מיוחדת. ואני חושב שהמקרא נותן לנו כאן ביטוי איך צריך להתמודד עם קושי. יש פה קושי, קושי גדול. עם ישראל חוזר אחרי 70 שנות גלות, חוזרים לארץ, בונים את בית המקדש, אומרים, טוב, גם כבר למנוחה ולנחלה, בוא נחשוב לרגע על הסבים ועל הסבתות שלנו. אנשים, תחשבו לרגע, מה אנחנו זוכים לראות בעיניים שלנו? אנשים שצלחו את נוראות השואה, הגיעו לארץ. הבריטים הנאורים גירשו אותם לקפריסין. לא נתנו להם לעבור לארץ, אנשים שעברו את כל המחנות ואת כל העניינים, וזה היה, כולם חושבים שהשואה זה עסק של האשכנזים. מה קרה ביוון בסלוניקי? לא רוצחו את כל היהודים שם, חוץ מאלה שברחו, בלוב מה היה, בכל מיני מקומות שהדברים האלה היו. אז כשהאנשים האלה רצו לבוא לארץ, מה הם אמרו? ועברנו את השואה, סננו, נשארנו את כל הדבר הזה. עכשיו, ממה הם באו? הם לא באו לוולדורף אסטוריה, לא זה מה שחיכה להם, חיכו להם כל מיני... אני לא לחינם נוקב את השם הזה. אני בכל אופן משביח בישיבה, כידוע. אז...
זה יום שני, לא יודע.
מה?
זה יום שני.
אז בקיצור, אז לא, לא זה מה שחיכה להם. מה חיכה להם? מחנה אוהלים, חיכה להם מחנה אוהלים מוצף מים בפרדס חנה, בראש העין. זה מה שחיכה, מה עשו? לקחו תימנים, רומנים, הונגרים, פולנים, אתם תהיו במחנה הזה, ולזה הם רצו לבוא. מה, מישהו חיכה להם עם מרק חם ועם איזה פיצה בשלל תאמים? ותארו לעצמכם מה זה, והבריטים לוקחים אותם וזורקים אותם לקפריסין. איזה הרגשה יש לאנשים האלה, הם יכולים להישאר ולהתחבק. והאנשים האלה הם אלה שבנו את המדינה שלנו נמצאים בה היום. כמה פסיכולוגים, כמה יועצים חינוכיים, כמה פסיכיאטרים, כמה זה, היו לוקחים לאנשים כאלה אם הדבר הזה היה קורה היום. מה, היו איזה שירותי רווחה? היה איזה משהו? לא. המציאות של החיים, שחלק מהאנשים באו ונגדו את המשפחות שלהם, הם בנו משפחות מחדש, הם התחילו מחדש, הם עשו. אנחנו עוד, אתם עוד, זאת אומרת, אני קצת יותר מבוגר מכם בסביבה, אבל אתם אוחזים בשיקולים האחרונים של ניצולי השואה. תחשבו, אם מלחמת העולם מסתיימה לפני 70 שנה, אז אנשים היום הם בני 80 פלוס, מי שזוכר משהו, יודע משהו, דבר כגון זה. זה עוד 20-30 שנה, אני אין דבר כזה. כשלמדתי בבית ספר יסודי בתל אביב, אז ביום השואה בא לדבר אבא של אחד החברים שלנו, היום הוא גם ברקים, והיה לו כלל צהוב מקורי, והיה לו מספר על היד. אני זכיתי, אבא שלי נולד בארץ, אז הוא לחם במלחמת השחרור, לא היה בכל הסיפור הזה. אבל זה היה כאילו ההווי היומיומי שלנו. במכולת לידינו היו נשים מסכנות שבאות ובוחשות בבקבוקים בלילה, בשאריות שיש, כי הם מבינים מהשואה שאין אוכל. וזה היה, זה הייתה המציאות שבה התגלגלנו. אז גם פה, באיזשהו מקום לחניה, מאוד חושב שמה, אנשים יישארו, אנשים יישארו, די, גמרנו, יש לנו רשות, אנחנו בונים ברשות כובש, אנחנו לא עושים שום דבר שעשו, תעזבו אותנו לנפשנו. אז בא לחניה ואומר, ויהי מן היום ההוא חצי נהרי עושים במלאכה, וחצי המחזיקים והרמחים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה. זאת אומרת, כולם היו מחוברים אחרי בית יהודה כדי להיזהר במלחמה. הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח. ממש האידיאולוגיה של הנחל, נוער חלוצי לוחם, בן גוריון הקים את הדבר הזה כדי שישבו בקיבוצים, יעבדו, ישמרו, נרוויח בזה גם התיישבות וגם ביטחון. זה ממש מה שמופיע פה. והבונים, איש חרבו, אסורים על מותניו ובונים, והתוקע בשופר אצלי. מה זה התוקע בשופר? מי שמפעיל את האזעקה. זאת אומרת, איך יודעים לאנשים שפתאום יש התקפה? תוקעים בשופר. זאת אומרת, תוקעים בשופר, איך כתוב בספר עמוס, אם ניתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? אז הם עובדים, אבל זה לא עבודה שבאים ובונים פה וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה עבודה תוך כדי מלחמה, קו בעלב וכל מיני דברים כיוונים. והאומה אל החורים ולסגנים אל יתר העם, המלאכה הרבה ורחבה, ואנחנו נפרדים על החומה וחוקים איש מאחים. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שם תקבצו אלוהינו, אלינו, אלוהינו ילחם לנו. ואנחנו עושים במלאכה וחצייה מחזיקים ברמחים, מעלות השחר לצאת הכוכבים. כל מי שמכיר את הגמרא בתחילת ברכות יודע שמהפסוק הזה לומדים מתי זמן קריאת שמע. מכירים גמרא בתחילת ברכות, לומדים מהפסוק הזה מה זה, למה לא לשחר לצאת הכוכבים. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערות ילינו בתוך ירושלים, פוחדים לישון מחוץ לחומה, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. וזה מה שהגמרא בברכות שם דנה, מה זה יום ומה זה לילה לגבי קריאת שמע. ואין אני ואחי, תראו איך אנחנו מסיימים את הפרק, ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדינו, איש שלחו המים. מה זאת אומרת איש שלחו המים? זאת אומרת, רק מי שהיה צריך להתקלח, מי שהיה צריך להתרחץ, להתאמר, אבל ככה, איך קוראים לזה בצבא היום? מחלקה מיידית. זאת אומרת, ישנים עם הנעליים, עם הבגדים, עם הכל, צריך הקפצה באיזשהו מקום, אפשר לדאוג עוד 5 דקות, נכון, נצא וכו' וכו'. אבל כשאדם צריך להתאמר, או צריך להתקלח, אז כמובן שהוא ללא בגדה. אז אנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן ש את כל ה את ההדגשה, וזו ההדגשה המיוחדת שלמרות כל הקשיים, המלאכה לא נפסקה. הוא לא ויתר, הוא לא אמר, טוב, אז עכשיו חצי שנה לא נעבוד, בוא נראה שיעבור וכו' וכו'. הם מוצאים את הדרך איך לשלב, איך להתחכם, איך לעשות גם את זה וגם את זה, כדי שהמלאכה הזאת לא תיפסק, כי הם מבינים, אין תקומה לבית המקדש של ירושלים. ירושלים והמקדש זה חייב ללכת יחד. זה מציאות שצריכה ללכת בצורה מקובלת, ואם לא, אין לזה קיום. אין לזה קיום, אז נכון שהיהודים קיבלו רשות וכו' וכו'. אנחנו רואים פה, אם אנחנו מסכמים, ראינו כאן את ההתמודדות של נחמיה עם צרי יהודה ובנימין, שמנסים מאוד מאוד להפריע אחרי שנחמיה הצליח להשלים את החומה, ו... בהחלט הצלחה שחשבו שהיא תיתן איזה שקט ומרפא, ולהפך, זה עורר את כל המאומה ואת כל העניין. ואנחנו רואים פה דרך מיוחדת, דרך חדשה, לא ראינו דברים כאלה עד עכשיו. איך? לכן אמרתי, זה ראשית ההסדר, השילוב הזה, ההבנה שאפשר לעשות שני דברים יחד, איך נחמיה מוביל את כולם כדי שבאמת כל המערכת הזאת תחזיק מעמד. למה זה הביא? בעזרת השם בשבוע הבא.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.